כל חי אונליין 93fm.co.il. אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא מצב הרוח של האדם והיכולת של האדם לשפר את מצב הרוח שלו. שיעורנו לרפואת מלכה רג'ינה בת שמחה מרדכי בן שמסי ולעילוי נשמת יחזקאל בן מנשה, פלורה בת אהרון ודניאלי בת אליהו מרדכי. התורה רוצה שהאדם ירגיש טוב בשגרת החיים שלו. טבעו של האדם שהוא מרגיש סיפוק כשהוא חש תחושת בעלות ועדנות על מה שיש לו. והתורה מתייחסת לרגש הזה. נצטווינו בתורה. בפרשה של מתנות עניים יש מצוות פאה. כשאנחנו נקצור את הקציר בארצנו, לא תחלה פאת צדך לקצור, צריך להותיר מן היבול עבור העניים. זה פאה. לקט ולקט קצירך לא תלקט. צריך להותיר לעניים את השיבולים הנופלות בזמן הקצירה, אם המניין לא עולה על שתי שיבולים בכל נפילה. אז יש מצוות פאה להותיר מן היבול עבור העניים, יש מצוות לקט להותיר לעניים את השיבולים שנופלות בזמן הקצירה, עד שתי שיבולים בכל נפילה, ויש מצוות שכחה, כשהאדם קוצר את הקציר שלו, אם הוא שכח עומר בשדה, לא ישוב לקחת. אלא לגר, ליתום ולאלמנה יהיה. התורה לא אומרת לעני ולגר תיתן, אלא לגר, ליתום ולאלמנה יהיה. אבל מה תעשה עם זה? אתה תעזוב את זה. לעני ולגר יהיה, תעזוב את זה שם. אומר המדרש, הנח לפניהם והם יבזבזו. כלומר, בעל השדה מניח את היבול והעניים ייקחו את זה בעצמם. אסור לסייע להם ללקוט. ולמה? הרי בעל השדה בסך הכל מבקש לסייע לעני. אז מה הבעיה? למה שלא יעזור ללקוט? הרי בסך הכל בעל הבית מבקש לסייע לאדם העני. יש מצוות לקט, שכחה ופאה, והוא רוצה גם לעזור, להקל על העניים, לקחת, ללקוט. למה זה אסור? בספר מעייני חיים, הוא מסביר רעיון נהדר. התורה ירדה לדקות המחשבה והרגש של האדם המקבל, וידעה שבתוך הרצון לעזור לעני, יש גם איזשהו עניין אישי קטן שהאדם המעניק לא תמיד ער אליו. בעל הבית רוצה להפגין, אני בעל הבית, אני הנותן, אני המסייע, מי שלי נוטה לעני, בוא אני אעזור לך. ובכך הוא מפגין נוכחות. בעל הבית הוא הנותן, הוא המסייע, העני הוא המקבל. והתורה רוצה שאדם העני ירגיש טוב. והתורה רוצה שהוא ירגיש תחושה טובה. התורה רוצה שאני ארגיש תחושת הקלה, נוחיות, שלווה, ולא להעצים ולהגביר את תחושת העניות. ולכן, אתה רואה שאני לוקח לבד? תן לו ללקט לבד, הוא מתבייש במעמד שהוא נמצא בו. תן לו את ההרגשה שהיבול שלו, תן לו את ההרגשה שהוא מקבל ישירות מבורא עולם, שלא תופיע כאן בעלות של האדם בשר ודם, שהבעל הבית האמיתי זה הקדוש ברוך הוא, שזה מה שינחה אותו, וכך הוא יוכל להרגיש נוח ונעים בזמן שהוא מלקט. לאחר מכן הוא צריך לחזור הביתה, יש לו אישה, יש לו ילדים, הוא צריך להרגיש שהוא בעל הבית, שהוא אבא, שהוא בעל עוצמה, שהוא בעל יכולת. ולכן הנותן, תרחיק את עצמך, כי לא פעם הנתינה שלך כשהיא באה בצורה חונקת מדי, היא לא מאפשרת למקבל להפיק תועלת מהנתינה, ליהנות מהנתינה, להרגיש תחושה טובה עם הנתינה. אמנם זוהי הרגשה דקה, אבל התורה, היא לא רוצה רק שנעשה מעשה חסד באופן כללי, אלא גם שנתייחס אל הדקויות שבהרגשות האדם המקבל. כי התורה רוצה שאותו אדם מקבל ירגיש טוב, שגמילות החסד שלנו איתו תהיה הנכונה והיעילה ביותר. ולכן אם נרצה לעזור לו ללקוט, אמנם עזרנו להעמיס את מה שהוא מלקט, אבל ביישנו אותו בתחושת הבעלות שלנו ותחושת העניות שלו, ולכן יצא שכרנו בהפסד. ולכן בואו ונניח לו, לגר, ליתום, לאלמנה, יהיה. תעזוב את זה שם, תניח, אל תעזור יותר מדי, כי העזרה רבה מדי הופכת להיות מחנק של האדם. הוא מרגיש נעול בזהות שלו, אני מסכן, אני סובל, כזה אני וכזה אהיה כל חיי. אחת התופעות הקשות שהאדם מתמודד איתם בחיים שלו, זה נושא המצב רוח המדוכדך. במקרים קשים זה אפילו דיכאון של האדם. לפעמים אנשים נמצאים במצב רגשי כל כך מדוכדך, עד כדי כך שהם מאמינים שלעולם לא יהיה יותר טוב בחיים שלהם. הם שופטים את העתיד שלהם על בסיס מה שהם מרגישים כיום. אם כיום הם מרגישים רע, הם אומרים לעצמם שכנראה ההרגשה הזו לעולם לא תשתנה. נראה לאדם שהוא עוד לעולם לא עתיד להרגיש טוב. הוא שופט את העתיד על בסיס ההווה והעבר שלו. הוא אומר לעצמו, אם בעבר שלי בימים האחרונים, או בחודשים האחרונים, או בשנים האחרונות, הרגשתי רע, זה אומר שכך, לעולם אני עתיד להרגיש. בעלי המוסר והחסידות אמרו שהבעיה כשאדם עושה מעשה שלילי היא פעמיים. פעם ראשונה בעצם המעשה השלילי, ופעם שנייה שהאדם מתחיל לראות את עצמו בראי המעשה השלילי. כלומר, אם הוא עשה מעשים שליליים, כעת הוא רואה את עצמו ככזה, כאדם שלילי. הוא רואה את עצמו כלא יעיל, כלא שווה, ולכן הוא פחות יעיז, פחות איזום, פחות יעשה. ולמה? כי הוא אומר לעצמו, כזה אני לא שווה, אני לא יעיל. על בסיס זה הוא שופט את עצמו. על בסיס זה הוא גם הגיע למסקנה שאין למה להשקיע, לא כדאי להתקדם, לא כדאי לנוע הלאה בשגרת החיים. אדם לא שווה, כך הוא מרגיש את עצמו, ועל בסיס זה הוא שופט את עצמו, ועל בסיס מה שהוא עשה בעבר הוא יעשה כך בעתיד. לכן התורה מתחילה באות ב', לומר לאדם, הבית היא הראשית של האדם, האות ב', עם הגב כלפי האחור ועם הפנים פתוחות כלפי העתיד. ולמה? לומר לאדם, אם אתה רוצה לנוע, אם אתה רוצה להתקדם קדימה, הראשית תלמד מהאות ב', האות שאומרת גב לעבר ופנים קדימה לעתיד. זה לא אומר שהאדם צריך להתעלם לגמרי מהעבר שלו ואז לחזור על אותן טעויות. יש באות ב', נקודה קטנה, שהיא כן פונה לאחור. היא, כמו היינו אומרים, אומרת לאדם, עם הפנים קדימה, עם הגב לאחור, יחד עם זאת, כן, האדם צריך ללמוד מהטעויות שלו בעבר בשבילו לחזור עליהם. אבל מצד שני, לא להיות יותר מדי עם הפנים לאחור. ולמה? כי בשביל שהאדם לא ישקע בעבר שלו ויאמין בטעות שהעבר שלו, זה גם העתיד שלו. יש פתגם יפה שאומר, אל תיתן למי שהיית אתמול להגביל את מי שאתה יכול להיות מחר. האדם שמרגיש במצב רוח מדוכדך הוא אדם ששופט את העתיד שלו ואומר לעצמו על בסיס העבר, היות שבעבר שלי היה כל כך גרוע, כי לא הצלחתי בנישואים, כי לא הצלחתי בקהילה, כי לא הצלחתי בחברה, כי לא הצלחתי בכל מיני תחומים. אז אם בעבר הייתי כזה, האדם אומר לעצמו, אם כישלון הייתי בעבר, כנראה שכזה אהיה גם בעתיד שלי. ואז האדם הזה עושה פחות, משקיע פחות. כשהאדם עושה פחות, משקיע פחות, הוא משמר את ההרגשה הרעה שלו, הוא שוב ושוב מרגיש רע, הוא שוב ושוב אומר לעצמו, לא כדאי בכלל להתאמץ, לעשות, ליזום, להשקיע. ואז כשהוא לא עושה כלום, הוא מרגיש יותר רע, בגלל שחוסר העשייה משמר את ההרגשה הרעה. חוסר עשייה משמר את המצב רוח המדוכה של האדם. עוד ועוד. עד שנדמה לאדם בטעות שהוא לעולם לא עתיד להרגיש טוב יותר. במילים אחרות, חוסר העשייה והתפקוד של האדם זה לא רק סימפטום של דיכאון, אלא זה גם משמר ומפתח את הדיכאון ולא מאפשר לאדם לצאת מהמקום הזה. ככל שאדם עושה פחות, הוא מרגיש יותר במצב רוח מדוכדך, יותר מדוכה. ככל שהוא במצב רוח מדוכדך יותר, ירוד יותר, הוא פחות עושה, ואז הוא שוב במצב רוח מדוכדך, ואז הוא פחות עושה, ואז המצב רוח המדוכדך לא משתפר, וכך האדם בתוך מעגל קסמים, שקשה לצאת ממנו. אז מהו הכלי לצאת מהמקום הזה? איך אפשר לפתור את האדם מבעיית מעגל הקסמים שהוא נעול בתוך אותו מעגל? שלב ראשון, חשוב שהאדם הזה יתחיל עם תיעוד פעילות. מה זה אומר? אנחנו נבקש מהאדם הזה לעקוב אחרי הפעילויות שלו יום יום ולתעל אותם. במהלך שבוע שלהם להתחיל לרשום מה אני עושה כל יום, כל שעה. הטוב ביותר הוא שנעשה טבלה שבה אנו רושמים שעות של כל יום. 8, 9, 9 עד 10, 10 עד 11, לוח פעילות יומי במהלך השבוע. נתעד את הפעילויות שלנו במהלך היום. לא משנה מה אנחנו עושים, העיקר הוא פשוט לרשום את זה. הכי טוב זה כל 3 שעות לרשום מה עשיתי ב3 שעות האחרונות. אם אי אפשר, אז כל 6 שעות. אם אי אפשר, אז בסוף יום. אחרי שאנחנו מתעדים את היום שלנו, לדוגמה בבוקר, ב8-9, מה עשינו? 9-10, מה עשינו? ואז נרשום כל שעה. ולא נרשום רק מה עשינו, אלא עוד משהו. נרשום האם מה שעשינו היה בשביל ההרגשה החיובית או בשביל התועלת. כי רציתי או כי צריך. ואם והיה והדבר הכיל את שני המימדים גם יחד, גם אפשר. זה היה דבר שצריך לעשות אותו וגם נהניתי בו, אהבתי אותו. לדוגמה, לימוד תורה והערבנה. לימוד התורה מבחינתו היה בצורה של עריבות. נהדר. חשוב לרשום ליד כל פעילות כמה הרגשה טובה הייתה מהפעילות. מי שנמצא במצב רוח מדוכדך, בדרך כלל הוא לא מרגיש טוב בשגרת החיים שלו, והוא גם לא שם לב כמה הוא יצא מאיזון וכמה במהלך החיים הוא לא מרגיש טוב שעה אחרי שעה. בין 8-9 הוא לא ירגיש טוב, אבל הוא סולח לעצמו. בין 9-10 הוא לא ירגיש טוב, אבל הוא מעביר עוד שעה. בין 10-11 הוא גם כן לא ירגיש טוב, אבל הוא ממשיך הלאה לזרום בשגרת החיים. הוא לא רואה את כל התמונה כולה, הוא רק רואה שעה עברה שלא הרגשתי טוב. זה בסדר, שעה הבאה נסתדר. אבל אז, כאשר הוא פתאום רואה תמונה אחת שלמה, הייתי היום ער 16 שעות, 18 שעות או 12 שעות, וכל השעות האלה הרגשתי רע, וכך היה היום, כך היה אתמול, כנראה שסביר שכך יהיה מחר. כשאדם במצב רוח מדוכדך, אחד הדברים שהוא לא שם לב זה כמה הוא יצא מאיזון של חוויות חיוביות בחיים שלו, כי הוא שופט את עצמו שעה אחרי שעה, הוא לא מסתכל על כל התמונה של כל החיים שלו. כמה שהוא בחיי השגרה שלו לא מרגיש טוב, וכמה הוא לא נהנה, כמה הוא לא מאפיק תועלת מהדברים הפשוטים, כמו חוויות משפחתיות, כמו בארוחות, בדברים הקטנים. שלא לדבר שאפילו בדברים הגדולים לפעמים הוא מרגיש רע איתם. לכן דירוגי הענה הם חשובים כל כך, בגלל שהם מעניקים הבנה וראייה נכונה כמה אנחנו מחוץ לאיזון במה שקשור להרגשות חיוביות בחיים שלנו. ואם מדי פעם הוא מרגיש איזשהו שיפור, זה כבר דבר גדול. למה? מכיוון שזה עוזר לאדם לראות שמה שנראה לו, שהחיים הם פס אחד שחור, פס אחד רצוף ועווה, שהוא לעולם ללא קטעים עם צבעים אחרים, פתאום מתחיל לראות שהקו נקטע מדי פעם, מה שכמובן יכול לעזור לו להגדיל את המרווחים בצבעים השונים ולהקטין את הפס השחור. אנשים לאט לאט ישימו לב כמה הם בעזרת תיעוד הפעילויות שלהם מבזבזים את זמנם ומעבירים את זמנם ללא עשייה, ללא עשייה שיש בה הרגשה חיובית. אם זה קריאת עיתונים, שיחות טלפון לא משמעותיות, שיחות שקשורות לעבודה שיותר שוחקות מאשר מקדמות, להכין אוכל, דאגות בקשר לכל מיני נושאים, לימודים, אכילה, שיחות עם אנשים, עבודה. רוב הפעילויות האלה אצל האדם שנמצא במצב רוח מדוכדך מעניקים לו תחושה של שיעמום, חוסר עניין וייאוש. הדברים נעשים מקום של רוטינה, חוסר חשק, חוסר עניין. אחרי תיעוד יומן הפעילויות, חשוב לעשות רשימה של כל מיני פעילויות שכן יש במימד של הנאה, תחושה טובה. אם אנחנו לא מוצאים בהווה דברים שגורמים לנו הנאה, אז נרשום דברים מהעבר שגרמו בעבר תחושת הנאה ושמחה. ואם לא מוצאים גם בעבר שלנו, אז לפחות כאלה שבחברה נחשבים ככאלה. זה יכול להיות לשמוע מוזיקה, הליכה, אכילה, פעילות גופנית, טיולים, קריאה, כתיבה, פעילות אומנותית, יצירת קשר עם אנשים חדשים, עוד ועוד. דברים שבפוטנציאל יכולים לגרום לאדם תחושה טובה. לרשום כמה שיותר דברים ברשימה הזו. אם אנחנו במצב רוח מדוכדך, סביר להניח שאנחנו לא מייחסים תחושה טובה ונעימה לרוב הרשימה שרשמנו. וזה נורמלי, חשוב לזכור. שכשאנחנו במצב רוח מדוכדך אנחנו מאבדים את חוש השיפוט שלנו, אנחנו מאבדים את יכולת החשיבה היעילה שלנו ומאמצים את יכולת החשיבה המדכאת כל הרגשה טובה, שזה אומר יכולת חשיבה שמחפשת למצוא מה רע וכמה שיותר רע וכמה רע היה בעבר וכמה רע מחכה בעתיד וכמה אין סיכוי ותקווה לעתיד טוב יותר. ואז דברים שבעיני אחרים מהווים מקור להרגשה נעימה וטובה, כיום בעיני האדם שנמצא במצב רוח מדוכדך, זה כבר לא כך. ולכן, מה שנעשה הוא שנתחיל לעשות לעצמנו מסגרת של פעילות שיש בה את מרכיב העושר, השמחה, ההנאה. אם האדם הוא במצב רוח מדוכדך, הוא בדרך כלל כשהוא חווה חוויה חיובית, הוא לא מאפשר לעצמו לחוות את החוויה בלב שלם. שזה אומר שאם הוא חווה חוויה חיובית, הוא אומר לעצמו כמה זה רע, כמה זה בזבוז זמן, כמה הוא לא ראוי להרגיש טוב, יש לו רגשות אשמה, כמה זה לא הוגן שהוא במצב כזה בחיים שלו. אם הוא עובד, הוא יתחיל לומר לעצמו שוב ושוב כמה העבודה לא טובה, כמה הוא לא אוהב את העבודה שלו, כמה הוא היה רוצה שתהיה לו עבודה אחרת. ואם זה כשהוא נמצא עם החברים שלו, הוא אומר לעצמו כמה הוא היה רוצה חברים אחרים במקומם, כמה הקהילה שלו היא לא קהילה טובה, כמה החברים רעים, כמה הם קנאים, כמה הם רוצים את רעתו, או כמה הם אדישים, כמה הם לא נחמדים, כמה הם לא יעילים, כמה החברים שלו לא ברמה שלו, ועוד כל מיני אמרות וביקורות שהמחנה המשותף של כולם הוא, שאלה הן אמרות שלא מאפשרות לאדם לסמוח ולהפיק את מירב העושר והחוויה החיובית מהחוויה שהוא נמצא בה. הוא לא מצליח לשהות בחוויה ולהפיק תחושה של עושר, שמחה והנאה. איך שהוא מתחיל להתקרב אל תחושה חיובית, הוא דוחה את ההרגשה על ידי שהוא ביקורתי כלפי החוויה. הנפש של האדם הרגילה את עצמה לי אסור להנות מהחוויה, לי אסור להרגיש טוב, לי אסור לשמוח. ויש כאן כבר בעיה נפשית, ואם נאמר לאדם דע לך, ריבונו של עולם אוהב אותך, רוצה את טובתך, רוצה שתרגיש טוב בשגרת החיים שלך, אלה הן אמרות ודאי נכונות. יחד עם זאת, היות שהאדם הזה, הלב שלו הוא לב לא בריא, אז כמו שאומר שלמה המלך, למה זה? מחיר ביד כסיל לקנות חוכמה ולב עין. האדם משקיע בעוד חוכמה ועוד חוכמה, אבל אז הוא יכול להיות כדואג האדומי או כירובם בנבד, שהם חכמים מאוד, אבל להיטיב לא ידעו, כי חכמים המה להרע, לעשות מעשים שליליים, כמו שאומר רגון מבילנה על הפסוק יערוף כמטר לקחי, התורה זה לקח, לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו, התורה זה כמו מטר, יערוף כמטר לקחי, הלקח זוהי התורה, יורד על האדם כמו הגשם, כמו המטר, המטר מצמיח מה שיש באדמה, כך התורה מצמיחה מה שיש באדם, ואם לאדם יש נפש בריאה, התורה תצמיח נפש קדושה. אבל אם והיה ונפש האדם היא לא בריאה, אז אם והיה והאדם הזה נאמר לו דברי תורה, בהרבה מדי מקרים התורה תעוות אותו, חכמים הם עלי הרע ואיטיב לא ידעו. יש בו קנאה, יש בו תאווה, יש בו כבוד, יש בו כל מיני מידות שליליות, יש בו כל מיני תכונות שליליות, ואז האדם הזה, התורה תצמיח כל מיני עשבים שוטים. ועל זה אומר שלמה המלך, למה זה מחיר ביד כסי לקנות חוכמה ולב עין? אם הנפש לא בריאה, התורה תקבל אצלו תהליך של עיוות, הוא ישנה את התורה וימצא את הפסוקים המתאימים לו, את מאמרי החזל שמתאימים לו. אם יש לו קנאה, אם יש לו שנאה, אם יש לו עין רעה כלפי הזולת, במקום לתקן את המידות שלו, הוא יסביר בהוכחות למה באדם הזה מותר לקנא, לאדם הזה מותר לעשות רע, באו מותר לפגוע. הוא לא ער לכך שיש לו תכונות שמפעילות אותו, הוא לא ער למה שמניע אותו. והאדם צריך להיות מודע לעצמו, להיות מודע לכוחות שמניעים אותו. כמו שהרב שח היה אומר, לגבי מה שכתוב בגמרא מסכת נדרים, למה נחרב הבית? המלאכים לא ידעו, הנביאים לא ידעו, החכמים לא ידעו, עד שאמר הקדוש ברוך הוא על עוזבם את תורתי שלא ברכו בתורה תחילה, לא מספיק החשיבו את התורה. נשאלת השאלה, אם מלאכי השרת לא ידעו למה נחרב הבית, אם החכמים לא ידעו, אם הנביאים לא ידעו, אז למה מאשימים אותנו על דבר שהוא לא ניתן לידיעה, אי אפשר להעניש על דבר שאדם לא יודע שהוא לא בסדר, אלא מכך שכן אין נישהו. מכאן לומד הרב שח, משמע שישנה תביעה לאדם שהוא כלפי עצמו יותר ממלאכי השרת, הוא כלפי עצמו יותר מהנביאים, יותר מהחכמים, הוא נדרש לדעת מה קורה בתוך הלב שלו, לדעת מה קורה איתו ולדעת האם מה שמניע אותו זוהי הקינה, השנאה, התאווה, הכבוד, או מה שמונע ממנו מלפעול, זוהי הבושה, זוהי האדישות, זוהי העצלות. האדם צריך להכיר את עצמו, וכך הוא יוכל להיות אדם עם נפש בריאה ורוחניות נכונה. כי אדם שיש לו נפש לא בריאה, לדוגמה, מידת העצלות, הוא יסביר בכל מיני אופנים למה לא כדאי להשקיע, ללמוד, להתאמץ, בגלל שזה בכל אופן בלתי אפשרי, ואדם לא רוצה להביא את עצמו למתחים ולתסכולים ולמשברים, או אדם צריך להיות ענב ולהכיר את עצמו ואת היכולות שלו, וכל מיני אמרות שהן יכולות להיות נכונות מאוד, אבל לא בהקשר שהוא מתאר אותה, והוא מסביר לעצמו למה הוא מתנהל כשורה, והוא לא מבין מה מניע אותו, המידות הרעות שלו, התכונות השליליות שלו. או שהאדם הוא אז כאן אמר, אבל הוא גם מעליב, והוא גם משפיל, והוא גם פוגע, והוא אומר, כן, כך צריך, כך צריך לפעול, והוא מסביר למה צריך לסנוע את כל מי שהשם שונא. וכך האדם משכנע את עצמו, הוא מסביר לעצמו, בעזרת כל מיני פסוקים, מאמרי חזל, רק הוא לוקח אותם בהקשר הלא נכון, בגלל המידות השליליות שלו. האדם שהוא מיואש, האדם שהוא מתוסכל, גם אם והיה ונאמר לו, תתחזק, תתרומם, כי הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, כי רוצים את טובתך, אז אם הוא נמצא עם מצב רוח מדוכדך רגיל, אז ודאי זה יכול לעזור לרומם, לעודד את האדם, וכל אדם זקוק לחיזוקים כאלה. אבל חזל אמרו, אין מזרזים, אלא למזורזים. מישהו כבר זריז, מישהו כבר בריא בנפשו, מישהו אדם שזקוק לחיזוקים, לעידודים, ודברי תורה צריכים חיזוק יום יום, וכך כל נושא התורה והמצוות צריך להתחזק בהם, ולדעת כמה זה חשוב, איזה משקל אדיר יש להם, וכמה האדם קונה את עולמו במצווה אחת, לנצח נצחים, בעולם הבא. וכמה נחת רוח הוא גורם, ועל כל המעלות שישנה בספרי המוסר והחסידות וההשקפה, וכל זה מעודד, מחזק, ועל זה בית ישראל נשען כדי להתעודד, להתרומם ולהניע את עצמו לפעול יותר ויותר בתורה ובמצוות. יחד עם זאת, מי שהוא כבר לא לגמרי בקו הבריאות הנפשית, הוא כבר במצב רוח מדוכדך, כבר כמה שבועות, כמה חודשים, שום דבר לא מעודד אותו, שום דבר לא מרומם אותו, שום דבר לא מחזק אותו, אין כאן רק בעיית שיחת חיזוק, שיחת מוטיבציה, שכל זה יכול לדבר נהדר, אבל לבני אדם רגילים, אין מזרזים אלא למזורזים, מישהו כבר זריז, מישהו כבר בתנועה, מישהו בתהליך, אלא שמדי פעם יש נפילות, יש משברים, אדרבה, בואו ונחזק אותו, בעזרת פרגון, בעזרת מילה טובה, בעזרת מאמרי חז"ל, כל זה דברים נהדרים, חשובים, הכרחיים ואי אפשר בלעדיהם, דברי תורה, זקוקים לחיזוק מתמיד יום יום. יחד עם זאת, כשאדם הוא במצב לא בריא בנפשו, אם נאמר לו הקדוש ברוך הוא אוהב אותך ורוצה את טובתך, אז הוא יתחיל להסביר כן, אבל לא בגלגול הזה, בגלגול הבא, כן, לא בעולם הזה, אלא בעולם הבא. ויתחיל להסביר לנו למה המצב רוח המדוכדך שלו נכון יותר מאשר ההשקפה הנכונה שלנו. ולמה זה? לא בגלל שההשקפה שלנו לא נכונה, אלא בגלל שאנחנו מדברים עם האדם בצורה לא נכונה. קודם כל האדם צריך להבריא את עצמו, לחזק את נפשו. וזה מה שקורה עם האדם הנכבד הזה. האדם שאנחנו מדברים עליו כעת, הוא לא מצליח לשאת חוויה חיובית. הוא בורח, הוא מדחיק כל חוויה חיובית. הנפש הרגילה את עצמה, אסור לחוות חוויות חיוביות. אז פעם אחת זה יהיה בדבר רגשמי, ופעם אחרת זה יהיה בדבר רוחני. כלפי כל דבר, הנפש הרגילה את עצמה להדחיק ולא להרגיש טוב, לא להפיק את המירב משגרת החיים של האדם. אסור לשמוח! וזוהי כבר בעיה נפשית של האדם. לו יצויר, האדם היה באמת מנותק מעולם החומר, אבל בעולם הרוח היה ניכר עליו שהוא עובד את הקדוש ברוך הוא בשמחה. הוא היה שמח מקיום המצוות, מלימוד התורה, מעבודת המידות, דברים נהדרים. עליו לא דיברנו, על האדם שאנחנו מדברים, זה האדם שבכל תחום בחיים הוא מרגיש רע. לא רק ברוחניות, שום דבר לא מספק אותו, לא גורם לו להרגיש תחושת גאווה, התקדמות, תחושה חיובית של תנועה קדימה, של השתפרות, תחושה של עשייה נכונה, עשייה יעילה, עשייה שמעניקה תחושה חיובית, גם בגשמיות הוא לא מרגיש את זה. האדם הזה מאבד את הממד הבריא בנפשו. אומר הגאון רב חיים שמואלביץ, בתחילת ספר שמות, כתוב, הווה נתחכמה לו, ושלושה היו באותה עצה, בלעם, איוב ויתרו. בלעם יעץ לפגוע בבני ישראל, יעץ ונהרג. איוב שתק, נידון באיסורים. יתרו ראה שלא יכול להגיב, לא יכול להביע את דעתו, אז הוא פשוט ברח, ואז הוא זכה שבניו ישבו בלשכת הגזית. לכאורה, עונשו של בלעם יעץ רע על ישראל צריך להיות גדול הרבה יותר מאשר העונש של איוב ששתק. ובכל זאת, למה בלעם נהרג ואיוב נידון ביסורים מרים ונוראים שאדם לא יכול לשאת אותם ולכאורה טוב לו מותו מחייו? את השאלה הזו שואל הגאון רב חיים שמואלביץ, מופיע בשיחות מוסר. אבל כל השאלה הזו היא נובעת מאי הכרת ערך החיים. הפסוק באיכה אומר, מה יתעונן אדם חי? אומר רשי, למה יתרעם אדם על כל הקורות הבאים עליו? הרי החסד שאני עושה עמו, שנתתי לו חיים. פירוש רשי לא מופיע על איכה, אלא בגמרא בקידושין בדף פי, על הפסוק הזה. מה יתעונן אדם חי? משל, אומר הגאון רב חיים שמואלביץ, לאדם שזכה בזכייה גדולה מאוד של כסף, באותה שעה שאמרו לו, דע לך, אתה זכית בסכום כסף כזה, שאתה, הילדים שלך והנכדים שלך, לא תצטרכו לעבוד כל החיים. והוא קופץ מרוב שמחה, ובזמן שהוא קופץ מרוב שמחה, בטעות הוא שבר כוס. האם האדם הזה יאמר לעצמו, נו קדימה, זה סימן לברכה, סימן למזל טוב. אולי אין קשר בין שבירת הכוס לבין מזל טוב, אבל הוא יאמר את זה לעצמו. למה? כי הוא בתחושה כל כך מרוממת של השגת הפרס הגדול ביותר. האם האדם ירגיש צער באיזושהי התמעטות השמחה בגלל כוס שנשברה, אפילו שולחן, אפילו כיסא, אולי אפילו עם האוטו נהרס. העושר שכעת נפל בחלקו כל כך גדול שמבטל כל רגש של צער קטנוני שפוקד אותו בשגרת היום-יום שלו. כך האדם צריך להרגיש ביחס לחסד שעושה לו הקדוש ברוך הוא. במה? בעצם זה שנתן לו חיים, האדם נושם, השמחה והעושר צריכים להיות גדולים כל כך, עד כדי כך שהוא לא ירגיש בכל הצרות והאיסורים הגדולים שבאים עליו. כך אומר דוד המלך, עליו השלום, בספר תהילים, יסור ישרני כה, אבל עצם זה של המוות לא נתנני, זה מספיק. למה? כי האיסורים כמה גדולים שיהיו, אבל ביחס לחסד, לפרס הגדול הזה של אני חי, הדברים הם מתגמדים. הצרות שפוקדות את האדם הן מקבלות משקל פרופורציונלי. האדם צריך להיות אדם שהוא מאושר מעצם החיים שלו. אין כאן חינוך לנהנתנות, אין כאן מטרה שהאדם יהיה בבחינת בן סורר ומורה, אלא יש כאן מטרה שהאדם יהיה בריא בנפשו. עוד אומר הגאון רב חיים שמואלביץ, מצינו שכשאדם לא מעריך כראוי את עושר החיים, הוא עלול גם להפסיד אותם, כמו שמצינו במדרש, בשעה שאמר יעקב אבינו לפרעו, מעט ורעים היו ימי שני חיי, שנות החיים שלו, של יעקב אבינו, הוא אומר היו מעט ורעים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, איך אתה יכול להגיד דבר כזה? הרי אני עזרתי לך להימלט מאיסב, מלבן, החזרתי לך את דינה, את יוסף, ואתה מתרעם על חייך שהם מעט ורעים. מניין תיבות שיש מי ויומר פרו אל יעקב כמה ימי שני חייך, עד התיבות שאומר יעקב אבינו מעט ורעים היו ימי שני חיי, כל השאלה של פרו והתשובה של יעקב יחסרו משנותיו. כך לא תחיה כיצחק אביך, וכך הוא הפסיד למד ג' שנים, כנגד למד ג' תיבות, 33 שנה נחסרו ליעקב אבינו. גילו לנו חזל בזה שלמרות הצרות הרבות שפקדו את יעקב אבינו בימי חיה, הועיל והתלונן, מיד נדבע ונענש עונש חמור ביותר. כמובן כשמדברים על האבות מדברים על תביעה שהיא דקה מן הדקה, ולא כפי שהדברים הם כלפינו אנשים רגילים. יחד עם זאת התורה מצד אחד רוצה ללמד אותנו אורחות חיים, ומצד שני לספר לנו על האבות הקדושים. אז אם נלמד מהם במדויק, לא נוכל, מכיוון שאנחנו לא בדרגה שלהם. מצד שני, אם נשמע רק סיפורים איך הדרגה שלהם גבוהה, לא נוכל להפיק לקח מהם. לכן התורה, מצד אחד, מדברת עליהם, וגם בשפה שאנחנו יכולים להבין אותם. אבל אנחנו צריכים לדעת שראשונים הם כמלאכים. בכל אופן, למדנו שלמרות הצרות הרבות שפקדו את יעקב אבינו בימי חייו, הועיל והתלונן, מיד נדבע ונענש עונש חמור כל כך. אם נעמיק בעניין נראה שלמד ג' תיבות 33 מילים שנמנו הם מתיבת מהשאלה מהמילה של פרעו, כמה ימי שני חייך. כלומר לא מחשיבים רק את התשובה של יעקב אבינו, אלא גם את השאלה ששאל פרעה. וכל זה למה? התשובה היא בגלל שראה פרעה את יעקב זקן מאוד ושערות ראשו, והזקן הלבינו מרוב זקנה, שאל אותו, ועל זה השיב לו יעקב, שלמעשה השנים שלו הרבה יותר מעטות ממה שהוא נראה, ומה שהוא נראה זקן זה בגלל שהיו הרבה צרות וקפצה עליו זקנם. כך פירש הרמב"ן. למדנו שלא רק תשובת יעקב אבינו נכללת בעונש, אלא גם שאלת פרעה. ולמה? מכיוון שהוא הצטער כל כך בימי חייו, לכן קפצה עליו זקנה, וזה מה שגרם לכך שפרעה ישאל אותו, ועל זה הוא נתבע. כעת מהמקום הזה אפשר להבין שהעונש של בלעם קשה וחמור יותר מהעונש של איוב. איוב עם כל האיסורים הקשים, אבל הוא חי. עצם זה שאדם חי זה כבר עושר גדול מאוד. מה יתעונן? אדם חי. בלעם ניטל ממנו העושר הגדול הזה. למדנו מדברי הגאון רב חיים שמואלביץ שאדם בריא בנפשו צריך לשמוח מעצם זה שהוא חי. זה כבר דבר גדול. ואדם שהוא במצב רוח מדוכדך, לא פעם ולא יום אחד או יומיים, אלא זה כבר שגרת החיים שלו, הנפש של האדם הזה הרגילה את עצמה שאסור לשמוח ולהרגיש טוב בחיים. לאדם הזה יש כבר בעיה נפשית. יש כאן בעיה שהנפש של האדם לא מאפשרת לעצמה להרגיש את הרגשות החיוביים. לכן אם נאמר לנפש, תעשה דברים בשביל שתרגיש טוב, הנפש לא תרצה בזה. ולמה? הנפש תתחיל לבקר את עצמה ולומר כמה היא לא ראויה וכמה היא לא אמורה להרגיש כך, ויהיה לנפש רגשות אשמה, חרטה, תסכול, כעס, או כל רגע שלא יאפשר לנפש פשוט לשהות ולחוות את החוויה החיובית. ולכן אנחנו צריכים לבחור לעצמנו חוויה שהיא ברמה הנמוכה ביותר של יצירת תחושה טובה, ואז לשהות בחוויה הזו, לשהות בה, לחוות אותה, וכך בהדרגתיות האדם מאפשר לעצמו לשהות בחוויה הטובה 5 דקות, 10 דקות. פשוט לשהות מבלי שהאדם יבקר את עצמו יותר מדי, בלי רגשות אשמה או כעס על מישהו אחר. למה יש לו יותר? למה אני לא מספיק מקבל מה שאני רוצה בחיים? פשוט לשהות בחוויה, לחוות אותה. להתרכז בעצם החוויה, להרגיל את הנפש לחוות ולא לברוח מהרגשות, לחוות לא לברוח מתחושות אפילו חיוביות, להתנסות בחוויות חיוביות, לשהות בהם וכך להרגיל את הנפש שמותר לי וזה לגיטימי להרגיש טוב, להרגיש חוויה חיובית. כך האדם בהדרגתיות ירשה לעצמו להרגיש טוב, הוא ייצור אצלו אמונה, תפיסה חדשה על עצמו שאומרת, מותר לי להרגיש טוב. וזה מהותי מבחינת האדם הזה, שהוא יתחיל להרגיש טוב יותר, להזדהות עם ההרגשה, עם החוויה החיובית. זה לא אומר חלילה חינוך לנהנתנות, איזשהו חשש שמא האדם הזה יהפוך להיות בבחינת בן צורר ומורה. אבל כן שבירת האמונה שלו שאומרת, אני לעולם לא אהיה אדם מאושר. שבירת התפיסה והשפיטה שלו את עצמו שהוא תמיד יהיה, אדם מסכן, אדם סובל, אדם לא מצליח. וכך הוא יתחיל להרגיש תחושות חיוביות בחיים שלו. אדם שהוא מריר, אדם שהוא מתוסכל, יכול לחוות הרבה חוויות שליליות, וגם כאשר הוא ישהה בחברת החוויה החיובית, הוא יהיה באיזשהו אירוע שכל כולו יראת שמיים, קדושה, טהרה, אירוע מרומם. חוויה שיכולה לשנות את האדם, אם זה לימוד תורה, אם זו תפילה, אם זו אווירה זו האחרת של קודש, והאדם הזה לא יחווה את זה בצורה הנכונה, הוא יהיה ציני, הוא יהיה ביקורתי, הוא יהיה זלזל חלילה, לא בגלל עוצמת האינטליגנציה שלו, אלא בגלל חוסר היכולת שלו לחוות חוויה חיובית, ההתנגדות הנפשית שלו, חוסר האיזון הנפשי שלא מאפשר לו לחוות חוויה חיובית, ולכן הוא יתנגד לחוויות חיוביות, ולכן אפילו כאשר נאמר לו בוא ותשתתף באירוע רוחני זה או אחר, אירוע שיש בו מן הקדושה, מן התארה, אירוע שבני אדם מתרוממים ממנו, אירוע שבני אדם מתחזקים ממנו, אצלו זה לא יעבוד. לא בגלל שדברי החיזוק והחוויה היא לא חוויה חזקה, אלא בגלל שהאדם הזה יש לו מחסום פנימי שאומר לך אסור להרגיש טוב. האדם הזה הוא מריר, הוא מתוסכל, הוא כמו שאמר רבי ישראל מסלנט. הוא אמר פעם אחת לאחד התלמידים שלו שהוא בור ברשות הרבים, בגלל שכשהאדם ממורמר, אנשים עוברים בחברתו ומרגישים שהאדם הזה ממורמר, כעוס, כועס עליהם, מתוסכל מהם. וכך הם חושבים שהוא מקפיד עליהם, וכמו שאומרים, הוא בור ברשות הרבים. וכשהוא אצלו בבית, זה לא בור ברשות הרבים, זה שור ברשות היחיד, ואנשים נזוקים ממנו. לכן בשביל הבריאות הנפשית שלו, בשביל הבריאות הנפשית של בני המשפחה שלו, חשוב שהאדם ירגיש מאושר, ירגיש שמח, ירגיש טוב בשגרת החיים. אם בני אדם מתמודדים עם מצב רוח מדוכדה, חשוב שהם יציבו לעצמם כמטרה, כל יום בין 5 ל-10 דקות פעמיים ביום לשהות בחוויה, שהיא אמורה להיות רק קצת טובה, אבל לשהות בה, לחוות בה, מבלי שהאדם מבקר את עצמו, מבלי שהוא חושב כל מיני מחשבות שסותרות את החוויה החיובית, אלא מתמסר לחוויה החיובית. חשוב שהאדם יבין שאם הוא במצב רוח מדוחדך, זה לא מותרות מבחינתו לעבוד על המצב רוח המדוחדך, זו לא המלצה, זה לא אם יהיה לו זמן פנוי, אלא זוהי חובה לעבוד על זה. מצב רוח שלילי פוגע בתפקוד של האדם, ואומר המהר"ל מפראג, השמחה זו היא שלמות הנפש, כי כשהאדם הוא שמח, הוא מפיק מעצמו את המהרה, מבחינה שכלית, מבחינה רגשית, מבחינה התנהגותית, מבחינת הבריאות שלו. ואדם במצב רוח מדוחדך, הוא לא מפיק מעצמו את המרב. חשוב לזכור, בזמן מצב רוח מדוחדך אנחנו שופטים את המציאות כגרועה הרבה יותר ממה שהיא. את העתיד שיכול להיות כגרוע הרבה יותר ממה שהוא יכול להיות. זוהי התפיסה המעוותת והמעוותת את המציאות. התפיסה המעוותת של האדם במצב רוח מדוחדך, הוא מאמין שהמצב גרוע יותר ממה שהוא באמת. הוא חווה את עיוות החשיבה שלו, וחוויות חיוביות בהדרגתיות כמו שתיארנו משנות את האמונות שלו על עצמו, על החיים, על מה שהוא יכול לשנות את מצב הרוח שלו. ומצב רוח חיובי, אומר המהר"ל מפראג, זוהי שלמות הנפש. אדם שרוצה להגיע להפקת המרב מהנפש שלו, תלוי בכך שיהיה שמח ומצב רוח חיובי בחיים. ומישהו במצב רוח שלילי, חובה עליו לעבוד על המצב רוח החיובי שלו, וכפי הכלים וההדרכה וההנחיה שתיארנו. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.